כן, אנחנו בפרשת תולדות, שמשלבת מצד אחד את המשך הדברים של את המשך הדברים על יצחק אבינו, שהתחלנו אותם בפרשה שעברה. בתחילת דברי התורה על יעקב, על לידתו של יעקב, על המאבק בין יעקב ועשיו, הברכות, הבכורה והברכות. כן, הזכרנו כבר בפעם שעברה את הנקודה של יצחק על עניינו מול אברהם, שיצחק הוא יותר נפעל אלוקי, קדוש. וגם בפרשה פה אנחנו רואים את הביטוי לזה, בעיקר אולי בברכות שיצחק מברך, ובעצם לא יודע כביכול את מי הוא מברך, והברכה יוצאת ממנו, הוא חושב שזה עשיו ובפועל זה יעקב, אבל יש פה איזושהי התערבות אלוקית שגורמת לכך שמחשבתו של יצחק לא תתקיים, אלא שיעקב יתברך, ויצחק, כמו שאמרנו, שעיקר מעלתו זה התבטלות לאלוקות, אז התורה מתארת שמצד אחד השינוי הזה של הברכות גרם לו לחרדה גדולה עד מאוד, כמו שהתורה מתארת, אבל מצד שני הוא מבין שזה הכל אלוקי, ולכן הוא אומר גם ברוך יהיה, ולכן גם אחרי זה כשהוא שולח את יעקב לחרן, אז הוא אומר, מברך אותו מחדש. מר יצחק, למרות שעד עכשיו במשך מדברים פה על תקופה של יצחק בזמן הברכות היה בן 123 שנים, כלומר כאילו רוב השנים כבר ממש זקן, והוא יוצא מתוך הנחה ברורה ש עשיו הוא בנו, עשיו הוא המשכו, הוא מתכנן לברך את עשיו, הוא אוהב את עשיו, הוא רוצה לברך את עשיו, רוצה לתת לו תפקיד של הנהגה של עם ישראל, עד כדי כך שהעביר גביר לאחיך. ואחרי שבאירוע הזה פתאום התחבר לו ההפך, הוא מקבל את זה ומשנה את כל התפיסה. אז רואים שיצחק הוא כולו התבטלות לאלוקות, הוא התבטאות לאלוקות בהנהגתו, הוא התבטאות לאלוקות במעשיו, יש לו איזושהי נפעלות אלוקית בצורה מושלמת. זה התורה מספרת לנו. מצד שני, יצחק מתגלה לנו פה, בפרשה פה דווקא כאישיות כן פעילה. כל הסיפור עם הירידה לפלישתים וחפירת הבארות, עד כדי כך שהתורה מתארת ויזרא יצחק, וימצא מאה שערים, ויגדל האיש, עד כי גדל מאוד, מקנצו עבודה רבה. יצחק מתואר פה כאדם מאוד פעיל, כן? צאן, בקר, עבודה, שפע גדול של ברכה. ואפילו בארץ, כמו שחזר אומרים, בארץ קשה, בארץ פלישתים, וישנה בשנה היא, בארץ היא, שנה קשה, ארץ קשה, עושים לו צרות, ובכל אופן הוא, אז רואים, הוא גדל וגדל מבחינה כלכלית גם כן. אז רואים פה שיצחק, יש בו צד כזה, יצחק מצד עצמו, הוא ברכי להשפיע, גם לעשות איזושהי ברכה אלוקית, ואולי דווקא בנסיבות הקשות יצחק מתגלה יותר. כלומר, בנסיבות קשות כאלה, כמו גלות, סוג של גלות, יצחק הולך לפלישתים. חזל הרי דורשים 400 שנה, הברית בין הבתרים, ש400 שנה היו בארץ לא להם, זה מתחיל כבר מיצחק, שיצחק יורד לפשטים, זה סוג של בארץ לא להם. כלומר, זה כבר מתחיל הגלות של עם ישראל. זה סוג של גלות, זה סוג של רעב, זה סוג של מציאות קשה, ובכל אופן, דווקא במציאויות קשות, יצחק, על ידי הכוח העצום שלו, של הביטול האלוקות, הוא מסוגל, דווקא אז אולי, להוציא ברכה גדולה, ושפע גדול של ברכה, שהוא מוריד אותו אליו. כן, אז זה חלק אחד של הפרשה שמתארת לנו את יצחק ואת פעילותו. מצד שני, אנחנו מתחילים פה לראות את פרשיותיהם של יעקב ועשיו, שהתורה כבר מתחילת דרכם, התורה כבר מתארת את המאבק בין שניהם. כאילו כל מה שמתואר פה בפרשה בעיקרה זה המאבקים. מאבקים בבטן, והייתי רוצה צורה בנים בקרבה, אחרי זה הסיפור של שינוי ההליכות שלהם, זה איש שתיים יושב בועלים, זה איש שדה, אחרי זה בבחורה שיעקב לוקח, קונה את הבחורה, ובעיקר בשיא של הדבר, בשיא המאבק, שאולי גם אחרי זה יצר את הנתק המוחלט, זה הברכות, כאשר יעקב בעצת אמו, גרם לכך שהברכות שהיו אמורות להינתן לעשיו ונתנו לו, שבעצם הדבר הזה יצר את הנתק המוחלט בין יעקב ועשיו, כמו שחזר דורשים שזה בעצם יהיה עד לעתיד לבוא, עד שיהיה ועלו מושיע בהר ציון לשפוט אתר עשיו. כלומר, בעצם אין חיבור בין יעקב ועשיו, שמצד אחד הם תאומים, שזה אולי שיא החיבור הפנימי, ומצד שני הם שיא הנבדלות. באופי שלהם ובתכלית שלהם ובאידיאל שלהם. הדיוקר שממש בידוע שעשיו שונא ליעקב, זה מוחלט, עשיו שונא ליעקב, חז"ל דורשים, כשזה עולה זה קם, הם לא יכולים להיות ביחד, כשזה עולה זה קם, כשזה עולה זה נופל. כלומר, אי אפשר ביחד, כשזה עולה זה נופל, כלומר, לא יכולים להיות ביחד באיזושהי הנהגה. כלומר, יש פה איזשהו הבדל מהותי, תאומי, בין יעקב ועשיו, שמתחיל להיווצר פה בסיפור של הפרשה.
מה
ההבדל?
מה?
מה ההבדל ביניהם? טוב, אנחנו רואים שעשיו הוא איש השדה, איש המציאות. יעקב הוא איש הקדושה, איש התורה, יושב אוהלים, כן? חז"ל אומרים שמ-60 עד גיל 77 יעקב ישב בישיבה, לא הלך להסדר. כן? עד גיל 77 יעקב ישב בבית מדרש, בגיל 63 ישב, וגם כאשר אחרי זה הוא הלך לחרן, הלך עוד 14 שנים לפני כן לבית מדרשו של השם בעבר, ועוד 14 שנים, רק בגיל 77 הוא הגיע לחרן, ואז הוא התחיל כביכול לעבוד בשטח, לעבוד בתור רועה צאן. אבל עד אז הוא למד בישיבה, בבית מדרש, ולא עשה כלום. גם לא התחתן, לא עבד, לא שרת בצבא, לא כלום. כן? אז יעקב הוא איש הקדושה, איש הפרישות, איש הנבדלות. עשיו הוא איש השדה, איש העולם, איש צייד, גיבור, חזק, תקיף, בכל המובנים, במובנים הגבורה שלו, חז"ל אומרים שהוא הרג את נמרוד, כן, ומצד שני גם יעקב, כן, עשיו הוא איש לפי חז"ל, הוא גם בעל עבירות, עבר על 3 עבירות, הוא איש המציאות המעשית בצורה המושלמת, לכן בשמו תמון עשיו. המהר"ל בנצח ישראל בפרק ט"ז מעריך מאוד בהבדל העמוק, שהוא מדבר שם גם על המלכות הרביעית שמיוחסת לאדום, כן, אבל שם הוא מעריך מאוד כדי להבחין את ההבדל העמוק והמוחלט בין יעקב לעשיו. פרק ט"ו, לא, פרק ט"ז. לא, פרק ט"ו. כן, שם הוא מדבר מאוד שעשיו ויעקב הם הפכים זה לזה. יעקב הוא מסולק מן הגשמי. זה עצם מעלת יעקב. עשיו הפך, כל עניינו רק העולם הגשמי. יצחק הוא נבדל, הוא אלוקי, הוא שייך לקדושה, למדרגת העולם הבא, ועשיו הוא שייך למדרגת העולם הזה בצורה מוחלטת. וזה מה שכתוב, מרבים בנחלת שני עולמות. יעקב מקבל את העולם הבא, עשיו מקבל את העולם הזה. אני מעריך מאוד בנקודה הזאת של ההבדל העמוק בין עשיו ובין במובן הזה של מה, מה עניינם.
מה עם דוד למשל שהוא גם היה לוחם
וכו'? אז דוד הוא השלמות. הוא מדבר בעריכות שמצד אחד יעקב הוא שייך לעולם הבא ועשיו הוא שייך לעולם הזה. מצד שני הם מריבים בין החלת שני עולמות. אז הוא כותב פה שמצד אחד אז מה היה המחלוקת? הוא יקבל את העולם הבא והוא יקבל את העולם הזה. אבל כל אחד רוצה את הכל. שהרי עולם הזה ועולם הבא שניהם נבראו לאדם. ואם לא היה עשיו, אז היה ליעקב עולם הזה וגם עולם הבא. כי לא היה נמצא ההפך של עשיו. כלומר, בעצם יעקב רוצה גם את העולם הזה, אבל כמובן שכשיעקב רוצה את העולם הזה, זה לא בשביל הנאות העולם הזה או המציאות של העולם הזה, אלא בשביל להכיל את מציאות העולם הבא, היינו הקדושה, גם בעולם הזה. וזה דוד, דוד המלך שכל מהותו הוא קדושה, הוא שר שירים, הוא לומד תורה, הוא כולו קודש, הוא קדוש כולו במציאותו, אבל מצד שני הוא יש לו כוח עצום כזה איך ליישם ולהכיל את כל הקדושה הזאת בעולם הזה. לכן הוא אדמוני עם יפה עיניים. כלומר הוא אדמוני במובן הזה של כמו שעשיו שהוא יכול להתעסק בעולם הזה, יכול גם להתעסק אפילו בדם, יכול גם להרוג. כן, כמו שכתוב במדרש, ידיך חרוצות ואני רוצה לרדות בהם את עולמי. לדוד יש כוח עצום בעולם הזה, אבל כל כולו נובע מקודש. כן, כשאשר דוד רואה את גוליית, אז הוא מדבר, כי חרבת את השם אלוקי צבקות. כל כולו יודע שכל הגבור שלו היא לא מימנו, היא מהקדוש ברוך הוא. כל המטרה של הגבורה שלו היא איך להכיל את הקדושה האלוקית בעולם הזה.
מה הרצון של עשיו בעולם הבא?
הוא רוצה עולם הבא לקחת את השפע שנמצא ביתר מציאות בעולם הבא, איך לקחת אותו כדי שהעולם הזה שלו יהיה יותר גדול. כמו שככה הרבה מסבירים שאומות העולם רוצות ליהודים אצלם, כיוון שהם יודעים שליהודים יש קשר לעולם הבא, יהודים הם רוחניים, והם יכולים לסייע להם איך שהם יהיו יותר, הם יצליחו יותר בעולם הזה, בעולם הזה. כל אחד רוצה איזשהו יהודי שעל ידו הוא יקבל כוח, לא רק מספיק הכוח הממשי שלו, העולם הזה היא שלו, אלא שיקבל גם את הקדוש ברוך הוא שיעזור לו פה, להתגבר על כל מה שהוא רוצה. היינו לשעבד את כל הרוחניות ואת כל הקדושה לעולם הזה היא שלם. בין עולם הזה היא במובן החומרי, ובוודאי לפעמים זה גם העולם הזה היא במובן של החטאים, של השלילה. האם הקדוש משמשת את החול, או האם החול משמש את הקודש? זה המחלוקת המהותית. כולל היום. כן, זה המאבק הנצחי בין עם ישראל ובין אומות העולם. אפשר לקשר את זה לזה, כן. בזוהר, אולי נביא נקודה ממנו, בזוהר באמת כשרוצים להעמיק במשמעויות של יעקב ועשיו, אז מייחסים את עשיו לנחש. מחברים את עשיו לנחש, הקדמון.
היה לו קעקוע של נחש.
מה?
היה לו קעקוע של נחש.
כן, אבל מחברים אותו שכל מהותו היא גילוי של, היא הנחש, היא המחתי, היא הכוח השלילי. ויעקב הוא מקביל לאדם הראשון. כתוב בגמרא שופרד יעקב בן שופרד האדם הראשון. אז יש פה איזשהו מין חזרה בתשובה, איזה תיקון למה שהנחש, לקלקול שהנחש גרם לאדם הראשון, ולא רק לו, אלא לכל העולם כולו. ועכשיו יעקב, בכל ההתנהלות שלו מול עשיו, הוא מתקן את זה.
למה?
כלומר, לפי הזוהר אפילו יעקב היה מודע לזה, זה לא רק היה איזשהו משהו רוחני, אלא יעקב היה מודע שבעצם יש בו, הוא נלחם, הוא בעצם הוא עושה איזשהו תיקון למה שהיה הנחש מול לאדם הראשון, ולכן הוא, ככה הוא מתנהג כלפיו. הזוהר מאוד מעריך בנקודה הזאת, וזה עונה על כמה שאלות. טוב, נראה כמה נקודות הלכתיות שקשורות בפרשה. רש"י פה מביא על ידו אוחזת בעקב עשיו. למה ידו אוחזת בעקב עשיו? אז רש"י מביא שני פירושים. שמעתי מדרש אגדה הדרשו לפי פשוטו, בדין היה אוחז בו לעקבו. יעקב נוצר מטיפה ראשונה, ועשיו מן השנייה. צל ולמד משפרפרת שפיה קצרה, תן בה שתי אבנים, זו אחר זו, הנכנסת ראשונה תצא אחרונה, והנכנסת אחרונה תצא ראשונה. נמצא עשיו, הנוצר באחרונה, יצא ראשונה, ויעקב שנוצר ראשונה, יצא אחרון. ויעקב בא לעקבו, שיהיה ראשון ללידה, כי ראשון ליצירה, ויפתור את רחמה, ויטול את הבכורה מן הדין. זה נכון?
לא
ממש. מה?
לא ממש.
הלכתית זה לכאורה לא נכון. במדרש זה מופיע...
גם מדעית זה לא נכון.
מדעית זה לא נכון, השאלה איך נוצרים תאומים. תלוי, יש תאומים זהים, שנוצרים מביצית שמתחלקת, ויש תאומים לא זהים, שנוצרים משניים. משני... אז זה אולי כן שיש אחד שני. יש אחד, אחד באחריו, וגם יוצאים החוצה ככה, לפי סדר. אז אולי זה, יש בזה צד אחר, ודאי שיעקב זה לא תאומים זהים, זה תאומים, לא, זה לא ביצית שהתחלקה, זה שני עיבורים שונים. פה יש, זה מופיע במדרש, לא בהקשר הזה. מטרונה שאלה את רבי יוסף בן חלפתא אמרה לו, למה יצא עשיו תחילה? כאילו, למה יעקב לא יצא ראשון? אם יעקב הוא בעצם מגיע לו להיות הבכור ולקבל את הברכות גם אחרי זה, כמו שהבכור מקבל את הברכות, אז למה בפועל הוא לא יצא ראשון ועשיו יצא תחילה? אמר לה, טיפה ראשונה של יעקב הייתה. אמר לה, משל, אם תניחו שתי מרגלות בשופרת אחת, לא זו שאת נותנת ראשונה, יוצאת אחרונה, כך טיפה ראשונה של יעקב הייתה. הוא לא הסביר את זה בהקשר של הפסוק יעדו ואוחזת בעקב. שהוא רצה להקב. הוא מסביר את זה כאילו לשאלה אחרת, אבל רש"י לוקח את זה גם לסיבה למה הוא אחז בעקב. הלכתית בדיני בכורה זה לא נכון. כלומר, אם יוצאים תאומים, אז מי שיוצא ראשון בין התאומים הוא זה שבכור. אז זה לא לדינה שבאמת, גם אם נגיד שזה נכון שהתאום היוצא שנייה הוא נוצר ראשונה, אבל דיני בכורה עם מעלת הבכור נתונים למי שיוצא ראשון, לא מי שנוצר ראשון, גם אם נגיד שהוא נוצר ראשון, בדיני בכורות. זה גם תלוי לאיזה דין. יש שני דיני בכורה. יש דין בכורה לדיני נחלה, ויש דין בכורה לדיני פדיון. לדיני פדיון זה תלוי בפטר רחם. זה בעצם דין באישה. מי הראשון שפותר את רחמה? מי הראשון שיוצא החוצה? לדיני בכורה, בדיני ירושה פשניים, מה שנשאר לנו, זה תלוי בראשית עוני. היינו, מי הראשון שהוא נוצר מהכוח הראשון של ה... של 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 אבא. אולי פה על דיני פטר רשי בעצם אומר, הוא מביא את יפתור את רחמה. היינו לכאורה רשי מדבר על פטר רחם, פתרון רחם, שזה יותר נכון לגבי מה שנשאר לנו לגבי פדיון פטר חמור. אבל אם נגיד לגבי פדיון בכורות, אבל אם נגיד שפה הבכורה פה היא בהקשר לעבודת הקורבנות, כמו שרש"י מביא, שלמה מסר נפשר, המדרש מביא, למה יעקב מסר את נפשו על הבכורה, כיוון שיעקב דיבר לא על הבכורה של מי ייטול פי שניים, אלא לגבי הבכורה מי יעבוד בקורבנות, כיוון שבלפני מתן תורה, אז מי שהיו עבדים, העבדים בקורבנות זה היה הבכורות. הבכורות היו אלו שעבדו. אולי גם לא רק זה, גם קיבלו גם כן את המעלה, כמו שפה, מי זה שיהיה גביר לאחיו? הבכור קיבל את מעלת, לא רק את מעלת עבודת הקורבנות, גם את המעלה של הכבוד של האבא, הסמכות של האבא. אבל זה השאלה היא באמת לפי מה הולך. האם זה הולך לפי פטר, שזה פדיון בכורות, או לפי ירושת מעלת האבא, שזה תלוי בראשיתוני.
פדיון קשור, ניכר למתן בכורות.
או פדיון לכאורה קשור לבכורות של, של, של העבודה, של, של העבודה בקורבנות, שלקחו מהעבודה מהקורבנות מהבכורות ונתנו אותה ללווים. אבל זה לכאורה זה תלוי בעבודה. אז לכאורה, משהו אולי שזה באמת תלוי בפטר. אבל למה שאנחנו פוסקים גם זה וגם זה לא, שזה לכאורה לא, לא מיושם. כלומר, גם לדיני פטר, לגבי פדיון, וגם להגיד שזה קשור לעבודת, העבודה בבחורות הייתה לפי קדושת הבחור שתלוי באמת במי פותר את הרחם. וגם לגבי מי רוכש את המעלה, שמתבטאת גם בפי שניים, שזה תלוי בראשית עוני, בפועל אנחנו פוסקים שזה תלוי במי שיוצא ראשון. אז מה הפשט של ה... של הרעיון הזה פה, של המדרש הזה, ומה השאלה שאומר? כלומר, שבאמת זה שיעקב נוצר ראשון, וכמו שהמדרש, הבאתי שהמדרש מביא את זה לא רק על הקבל, המדרש מביא את זה שיעקב יצא אחרון בגלל שהוא נוצר ראשון, כלומר, זה שיעקב נוצר ראשון, זה בא לומר, זה בא לבטל לנו, מה עיקר המטרה? מי עיקר המעלה? כלומר, יעקב שנוצר ראשון מבטא את העובדה שעיקר המעלה של התינוק, של הילדים האלה זה הקדושה. כמו שעיקר מטרת בריאת העולם היא קדושה, כל אשר נברא לבי לכבודי בראתיו, לשם השם, ככה כל המטרה שכל הלידה הזאת, כמו שאמרנו שאחד הוא עולם הבא, ואחד הוא שייך לעולם הזה, עיקר המטרה של כל הלידה הזאת של שניהם זה העולם הבא, היינו זה הקדושה, זה עיקר המטרה. נברא אסב שהוא איש עולם הזה בשביל לשמש את העולם הבא, אבל יעקב שנוצר ראשון מבטא את מה העיקר המטרה, לכן יעקב נוצר ראשון, כמו שעיקר ודאי הלידה, עיקר המהות של של החיבור הזה בין בין יצחק ורבקה זה יעקב, כי ביצחק יקרא לך זרע, אז כמו כי ביצחק ולא כל יצחק, מי זה כי ביצחק? זה יעקב, הוא הילד של ישמעו. זה אולי היה, אולי יש בעיה מבחינה זאת עם אברהם ושרה, ששם לכאורה הילד הראשון שנולד לאברהם זה ישמעאל,
אבל חברית מזה יצחק,
נכון, אבל ישמעאל הוא בכלל, הוא לא, זה שישמעאל נולד ראשון לאברהם, אבל הוא בן השפחה בכלל, הוא לא חלק מהסיפור, הוא בן הגר, הוא בן השפחה, הוא עבד, אבל הילדים, הילד זה יצחק. אז פה אבל יצחק ויעקב וסף שניהם נולדו מיצחק ורבקה, שהם נולדו משני האנשים הצדיקים, הקדושים, אבל כמו שאמרנו, אחד הוא ביישום של העולם, ואחד הוא יישום בעולם הזה, כלומר יעקב נולד ראשון זה ביטוי לרעיון שהוא העיקר, לכן נולד ראשון, אבל באמת זה אחרי זה יצר לדינה את העובדה שיעקב צריך עכשיו איך ליישם, להתגבר על כביכול הכוח הזה שנוצר כנגדו, עוד בבית אמו, שעכשיו יעקב צריך להתגבר עליו, כשאותו כוח שלילי שנוצר יחד איתו, יעקב עכשיו צריך בעולם הזה איך להתגבר עליו, כדי שהתכלית האלוקית שהיא הראשונה, היא תופיעה בעולם, גם אם היא באה לעולם, היא צריכה להתגבר על ידי סיבוכים של קניית הבכורה, ושל הרמאות, ואחרי זה כל הסיפור, כל, אפילו לפי זה, זה בעצם גם כל ההיסטוריה. שהרי אנחנו יודעים שכל ההיסטוריה, עשיו קיבל את העולם הזה, כמעט רוב ההיסטוריה, שאדום שולטים. בסוף יעקב, ועלו משים בארץ ומשפטת על עשיו, אבל כביכול עכשיו עשיו באמת קיבל את העולם הזה. כן, אז הביטוי הזה של של המדרש הזה, זה מי, מה הנקודה העיקרית, מי העיקר.
אבל אפשר להגיד שבעולם, כאילו באידיאל, באמת קודם כל יעקב והקדושה, אבל בעולם הזה זה נראה קודם כל אתה רואה את החול, ואז אתה מגלה את הקודש שבדבר. אז בהופעה בעולם שלנו, קודם כל רואים ישר את עשיו.
טוב. יכול להיות, כן. זה כמו שיש מחלוקת בין, שמי להילל, מה נוצר ראשון? הנשמה או הגוף? כאילו, מי נוצר ראשון ביצירה, בפנים? האם מתחיל, זה מתחיל מהנשמה ומזה נוצר הכל, שזה, שהעיקר זה מתחיל מהרוחני ואחרי זה נוצר הכל, או הגוף נוצר ואחרי זה השם נותן בו לשמה. זה גם, אולי זה קשור לדבר הזה. ששמי אומר שהנשמה קודם, והילל אומר שהגוף קודם. אולי זה קשור גם איך נוצר העולם. האם העולם נתחיל מירושלים ומשם נוצר כל העולם, אבן שתייה שממנה הושתת העולם, או שהעולם נוצר ואחרי זה יש את ירושלים. טוב, אפשר לעשות הרבה סוגיות שקשורות לעניין, לרעיון הזה. כן, יש לנו פה את הנקודה של אחרי זה ש... נדבר עוד אחרי זה על הנקודה שיצחק אוהב את עשיו, אבל הנקודה של, של קניית הבכורה. כן, שעשיו בא מן השדה והוא עייף, ואז יעקב... אומר לו, תמכור לי את הבכורה, ועשיו מוכר לו את הבכורה, עשיו היה רעב, בלחם בנזיד עדשים, כן, ואז יעקב קונה את הבכורה, וגם אומר, ישבה לי כיום, וישבה לו, וימכור את בכורתו ליעקב. טוב, אז יש פה נקודה של, האם יעקב, שני נקודות, א', האם יש פה איזושהי בעיה של התנהגות עם יעקב על מה שהוא עשה? כביכול שהוא תפס איזשהו מצב קשה, מה שנקרא תליור וזבין. יש פה סוגיה בבטר, כן? האם יעקב תפס איזשהו סיטואציה מסובכת של עשיו וניצל אותה כדי לקנות את הבכורה, אנס אותו בעצם לקנות את הבכורה, או שזה אמיתי, שזה בסדר גמור. ונקודה שנייה בעצם... בכלל בעצם זה אפשר לקנות את זה, זה תופס פה, המחירה הזאת, המחירה והשבועה, זה בכלל תופס. אז בנקודה הראשונה אפשר להגיד ש... אולי כמו שאמרנו ש... השאלה הזאת נשאלה בזוהר. כן, בזוהר מביא יום אחד ישב רבי שמעון וחבריו, בא לפניהם רבי אלעזר בנו, אמרו לרבי שמעון, דבר גדול אנחנו רוצים לשאול אותך בענייני יעקב ועשיו, איך לא רצה יעקב לתת לעשיו תבשיל של עדשים עד שהוא מכר לו את הבכורה דילי. כאילו, איך הוא עשה את זה? אמרו, אם עשיו בא מן השדה והוא עייף, יש דין גמילות חסד לתת לו אוכל. ועוד אמר עשיו ליצחק אביו, ויעקבני זה פעמיים. אמר, עשיו הבין שכאילו יעקב ניצל אותו, עקב אותו, לא רק ויעקבני את בכורתי לקח. באמת עשיו נשאר עם טענה על יעקב, על המחירה שלו. אמר להם רבי שמעון, ברגע זה אתם חייבים לקבל מלכות. על מה? שאתם מאמינים לעשיו. אתם באמת מאמינים לעשיו? לטענות שלו? כלומר, מי אמר ויקבני עשיו? אתם מאמינים לו? ואתם לא שיקרתם, אתם משקרים, אתם לא מאמינים למה שיעקב אומר. שהרי הפסוק יעיד עליו, יעקב ישתם, וכתוב תיתן אמת ליעקב, יעקב הוא ישתם, הוא איש אמת. אז אתם, יש לכם איזשהו פקפוק באמת וביושר של יעקב, ואתם מאמינים לטענות של עשיו? כן, בסוגריים זה נכון גם היום, כל מיני כאלה שמאמינים לכל מיני טענות של של מקטרגים ושונאים, ואת הצדיקים יש להם מפקפקים. אלא כך הוא עניין את יעקב ומסב. בגלל שיסב היה שונא את הבחורה מההתחלה, והרצה שיעקב ייקח את זה ממנו, אפילו בלי כסף. זה מה שכתוב, ויכול להיות ויקום וילך ויבז עשיו את הבחורה. כלומר, הפסוק מסיים ויבז עשיו בחורה, כלומר, עשיו שנא את הבחורה. הוא לא רצה את הבחורה. מצידו של עשיו הוא היה מוכן לתת את הבחורה גם בלי כסף. יעקב לקח, יעקב לא אילץ את עשיו, יעקב בעצם לקח את הבחורה שעשיו לא צריך אותה, אלא יעקב רוצה אותה. כלומר, עשיו שונא את הבחורה, לפחות במובן הזה שדיברנו, כמו שגם במדרשים כתוב, וכמו שגם ברמה כתוב, שעשיו לא רוצה את עבודת הקורבנות, לא רוצה את הכל, יכול להיות שתקס את הבחורה פי שתיים הוא רוצה, אולי את ההנהגה הוא רוצה, אבל את הדבר שקרור בבחורה, שזה עבודת השם, שזה חלק מהותי מהבחורה הזו, הוא לא רוצה. ויכול להיות שלפי שיטתו, אם עבודת השם של בחורה כרוכה יחד איתה, אם עבודת, אם הכלכלי, אפשרויות הכלכליות של הפי שניים, כרוך בעבודת השם, הוא מוכן לוותר על עבודת על כל האפשרויות הכלכליות בשביל לא לעבוד את השם. כמו שחזל אומרים שעשיו ויתר על ארץ ישראל, בגלל שהוא לא ידע שלזכות בארץ ישראל צריכים גם כן ללכת לגלות מצרים, והוא לא רוצה גלות. אז הוא מוותר על ארץ ישראל בשביל לא לגלות. עשיו לא רוצה את זה. כן, זה האמת שמה שכתוב כאן.
יעקב לחכן עכשיו כדי
לקבל כאילו מחינם. כן, יכול להיות שיעקב לכן ניצל. יעקב בעצם אמר לו, אתה רוצה את זה. כלומר, בעצם לפי זה עשיו בעצם זה... הם היו יכולים לעשות את זה כבר קודם. אז כל הסיטואציה שיעקב עשה את זה על ידי הלחם בנזיד עד השם, זה רק היה סיטואציה ששניהם כבר ידעו את זה כל, שניהם כבר מקודם ידעו שעשיו לא רוצה ויעקב רוצה.
למה אתה אומר, בגלל שהוא עייף? כתוב פעמיים, יודע, אפילו לשלוש, שהוא בא, הוא עייף, הוא עייף, כאילו, כן, זה מהפסוקים, קצת שכאילו...
זה קשור.
זה, כן.
אני יודע, התורה מספרת את זה ככה, אבל... התורה אולי בזה רוצה לה... כן, התורה אבל לא תולה את זה בזה. התורה, יכול להיות שהתורה רוצה לתאר בזה שעשיו הוא איש העולם הזה, הוא עייף מכל העיסוק שלו בעולם הזה. כן, אבל זה לא שרק בגלל זה הוא רוצה את זה, אלא עשיו אומר לו, יעקב אומר לו, אתה רוצה את העולם הזה, אתה צריך לו, אתה שייך לעולם הזה, אתה רוצה, אתה מוכן לתאר, תן לי את הבחורה. נוכל התורה, אבל זה לא... עשיו הוא בעצם, הוא רוצה את המציאות העולם הזית, אז העייף הוא נכון שהוא עייף מכל העבודת העולם הזית שלו, שהוא חזר מן השדה, והוא עייף. כן, גם חזל אומרים שגם הוא עייף מהעבירות שהוא עשה באותו יום. שלוש עבירות עבר, חמש עבירות עבר עשיו באותו יום, מה שרש"י מביא גם כן. רש"י מביא ברציחה, וכולי.
אבל בגלל מה שאמרנו שיש חילוק שעבודת המקדש של המכורות מהם ירושלים מכור מאב, אז זה לא חייב לבוא ביחד במכירות.
מה? אם זה לא עבודה, טוב, אבל פה לכאורה זה כן היה עבודת הבכורות. יכול להיות שיש הבדל באופן כללי, אני לא יודע באמת האם עבודת הבכורות, נכון שבדיני בכורות פטר רחם זה תלוי בהם, אבל עבודת הבכורות ככלל, אני באמת לא יודע אם זה היה תלוי בהם, בהם. כמו ש... טוב, אני לא יודע מה, לא זוכר כרגע התייחסויות לזה, אבל לכאורה עבודת הבכורות, סביר שבכורות שעבדו בבכורות, זה היה בכור לאבא. כמו שבאופן כללי כל דיני בכור, עיקר דיני בכור זה לאבא. כמו אצל, טוב, אצל יעקב, אז שהיה לו ארבע נשים, ודאי שהילד הראשון, ראובן, הוא היה אמור להיות הבכור. טוב, שם אולי הוא גם בכור מאמא וגם בכור לאבא. לא יודע, באמת. אחדים היה עבודות הבכורות, אם זה היה תלוי באמא או באבא. נכון שפטר חמור בדיני פדיון בכורו, זה תלוי בפטר, בפוטר רחמה. אבל עבודת הבכורות, אני לא יודע. לא יודע. השאלה היא גם איך זה, האם המחירה הזאת היא עובדת בכלל? תופסת? ולמה יעקב גם מוכר, לכאורה הוא מכר לו את זה, ואחרי זה הוא גם נשבע לו. צריך גם מחירה, גם איזשהו קניין חליפין כזה, אני נותן לך, אתה לך עם זיד הדשים, ואתה מוכר לי בתמורה את הבכורה, וגם היא שווה לי, שבועה. מה זה שני הדברים הללו? אז יש איזה דיון בפויסקים. קצת. האור החיים פה מתייחס לזה. הריבש נשאל האם בדבר שלא לכאורה יש כאן בעיה, שוב פעם, אולי זה תלוי על איזה בכורה הם מדברים. אבל נגיד שמדברים על הריבה שלו, מדבר על הפי שניים, על הדיני ממונות. כן, הריבש נשאל על שאלה, האם בדבר שלא בא לעולם, שקיים אלה שאין אדם יכול לקום דבר שלא בא לעולם, אם אדם אחרי זה נשבע על זה, אם זה גורם לכך שהדבר שלא בא לעולם כן נקנה. אז פה נגיד מדברים, מה זה דבר שלא בא לעולם בענייננו פה? אולי מדברים על הזכייה של פי שניים. האם מדברים פה על הדבר שלא בא לעולם לגבי ההנהגה, המלכות, לגבי עבודת הקורבנות, לגבי מה? פה לפחות הוא מדבר על פי שניים. אז הוא שואל, האם הדין הזה נכון? אז יש כאלה שאמרו, הריבש מביא בסימן שין כפחת, שהמקנה הדבר שלא בא לעולם, אם נשבע על ככה, הקנה הקונה, ואפילו מת המקנה, המקח קיים, הוא ראייתו ממחירת הבכורה שמחר אסב ליעקב, הוא כתיב, היא שווה לי, ואמר, היא שווה לי. אז רואים כנראה שזה עובד. הוא מביא שזה נאמר בשם הטור ובשם הראש. באמת, אני לא ראיתי את זה, אבל פה אני רואה שמביאים שהטור על התורה מביא את הפירוש הזה. בכל אופן, הריבש סותר את הדבר הזה, בצורה מוחלטת. לאו הראש ולא רבנו יעקב חתימי עליו, ואני רואה לטעות בגברי רבו וקבטאי וסברה זו, שאין על מה שתסמוך. אין סברה כזאת. כלומר, לא יכול להיות ששבועה תגרום שהקניין יתפוס. זה לא יכול להיות, זה שני דברים שונים.
לא, גם אם אני עושה שבועה, אני לא קונה כלום. אז אם אני עושה מעשה קניין, אז אני לא קונה, שאני שווה זה יעזור.
הסברה אולי היא כזאת, שיכול להיות שאם הסברה של, 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 של דבר שלא בא לעולם, זה מדין גמירות דעת, שאדם לא יכול לגמור בדעתו, המוכר והקונה לא סומכים, לא גומרים בדעתם. תנאי בקניינים זה שיהיה גמיר דעת על הקניין. אבל אם זה דבר שהוא לא בא לעולם, אז אין גמיר דעת של המוכר להקנות ושל הקונה לקנות, ולכן הקניין לא חל. יכול להיות שאם אתה מוסיף על זה שבועה, ואז אתה כאילו נותן איזה יתר אילוץ לקיים את הדבר הזה מדין השבועה, אז אולי זה כבר גורם לגמיר דעת. אבל הריבש אומר, לא, זה שני פרשיות שונות. נכון, במקום אחר הוא כותב, שאם אדם נשבע על משהו מסוים, גם אם זה לא בא לעולם, הוא צריך לקיים את השבועה שלו. זה דין בפני עצמו, זה דין בדיני שבועות. אבל זה לא הופך את הדבר שלא אוכל קניין לקניין. הוא צריך לקיים את השבועה. הוא קופים אותו לקיים את השבועה, אבל זה לא שהקניין חל. נפקא מינה, אם הבן אדם מת, שמצד השבועה הוא לא נמצא כדי לקיים את השבועה, אז הקניין לא תפס, אז הקניין לא שייך, החפץ לא שייך לקונה. זה מה שאומר הריבש. גם הראיה שהביאו בשמם, אין לה עיקר, לפי שהיה קודם הדיבור. זה לפני מתן תורה. ומה לימלן שלא היה אדם מקנה, אז דבר שלא בא לעולם? יכול להיות שלפני, בתורה שלנו כתוב, שאדם לא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם, אבל אולי לפני כן כן אפשר. אולי בדיני בני נוח כן אפשר. אז מה נשבעו שם? לרב חדמילתא, שלא יערער עשיו בדבר. כי קירו יעקב כזד יאיר ואיש זרוע, לפיכך השבעו. כלומר, הוא לא השביע אותו מצד הדין, אלא פשוט הוא ידע שהוא תקיף, והוא לא יעמוד בדיבורו. לכן הוא השביע אותו כדי להוסיף עוד משהו. כן, יש קצות שרוצה להגיד. טוב, הוא מדבר על קניינים, לכאורה נשמע שהוא מדבר על, על זה, על הצד הממוני. הקצות, יש לו דיון ארוך בסימן ריש עין חט, בסעיף, בהלכות בכורה, שכתוב שאפשר לוותר על, אפשר בכורה, בדיני תורה, אז כתוב, כי אתה בכורה יכיר לתת לו פי שניים. יש גדר בבכורה שמתנה קרי רחמנה. מחוץ מזה שיש בזה דיני ירושה, שהבכור יורש, אבל התורה קרא לזה גם מתנה. ויש כמה נפקמינות לזה שהתורה קרא לו מתנה, שיש דינים שקשורים למתנה ולא קשורים לירושה שחלים על, 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 על בכור. בין השאר, שהבכור יכול להגיד, אני מוותר על זה. אחרי שאבא שלו מת, אז הוא יכול להגיד, אני מוותר לקבל את המתנה הזאת, את, את הבכורה, וכיוון שמתנה כרחמנה, אז הוא יכול, אם זה היה, אז הוא יכול לוותר, אם זה היה מתנה, ירושה, אז ירושה אי אפשר לוותר על זה. אדם, זה סיום, יש פה מביא כמה נימוקים למה לא, אבל ירושה, אדם לא יכול להסתלק אלא בקניין. אבל פה, כיוון שזה מתנה, יכול להסתלק, והקצות דן, האם אפשר לעשות גם בחייו? האם גם במשך חיי האבא, גם הבחור יכול להגיד, אני לא רוצה לקבל פי שניים? האם זה תופס? אז הוא מערך מאוד בדיון הזה שלו פה. הוא תולה בנימוקים השונים של הסתלקות. ואז אחרי שהוא אומר את כל הסברות שלו, הוא אומר, הוא מסיק שנראה לו לפי נימוקים שונים, שכן מועיל מכילה בפירוש אפילו בחיי אביו, ועל פי זה רוצה להבין, אפשר לומר בזה בעניין יעקב שקנה בכורה מעשיו, הוא דבר שלא בא לעולם. הוא מביא את הריבש, ולפי מה שכתבתי, אפשר דאיבד עשיו הבכורה במה שאמר, למה זה לבכורה? דאו מדין סילוק.
אבל אז יעקב לא קונה את
זה. או, אז יש שאלה ששואלים עליו. בסדר, הוא יסתלק, אבל האם יעקב קונה? סילוק זה מסלק את הזכות שלו, ועכשיו הוא יקבל כמו פשוט. אבל עדיין זה לא, הוא ביטל, לא, צריך שיעקב יקנה את הבכורה. טוב, זה שאלה באמת, אבל על מה זה עולה? יש פה הנציב ברחב דבר פה בפרשה, הוא כותב. הוא מביא כאן את הסברה שיכול להיות שאין החינמי שאולי הבכורה היא שהוא לא יחזור. ואז הוא אומר, הוא מוצא מזה מחלוקת ראשונים. הוא מביא ששיטת רבנו תם, במוכר פירות שלא בא לעולם, שהמחירה לא חלה, אבל אם אחרי שהפירות באו לעולם, אם הוא לוקח את זה בפועל, לא מוצאים את זה מידי הקונה, למרות שבזמן הקניין, הקניין לא תפס, אבל אם עכשיו כשזה בא לעולם, הקונה לוקח את זה, אז לא מוצאים את זה ממנו, כיוון שמחשיבים את זה כאילו שהוא לוקח דבר שלו. אבל השאלה איך זה נהיה שלו? הרי לכאורה, אם הקניין לא תפס, ועכשיו זה בא לעולם, אז זה לא שלו, אז מכוח מה לקח את זה? אז רבנו אתה מבין שהסיבה שאם הוא לוקח את זה, לא מוציא ממנו. דעתיו הוא משום את כל זמן שאינו חוזר בו, הרי זה מחירה. כל זמן שהמוכר לא חוזר בו מהמחירה, אז זה תופס. אם כן, לפי זה אפשר לומר, שאם היה מחירה של הדבר שלא בא לעולם פלוס שבועה, במה שלו במה שנשבע שלא יחזור בו, ממילא הרי זה מחור. אז אולי זה כבר מחור בחייו. לא כמו מה שהריבה שרצה לומר, אין לחינמי, שאם היה גם מחירה פלוס שבועה, זה גורם שלא אוכל לחזור בו. ולכן המחירה כן תפסה. ולכן זה שלו. אב לא אומר לשיטת הראש, שמי שלא לא מוציא ממנו, לא מדין שהמחירה תפסה. אלא משום שהרי ידע ומחיל, אבל אי אפשר למכור כלל, שלמעט המחירה לא תפסה על זה, שלא מוציא ממנו, זה בגלל שכשהמוכר לא אומר כלום, אז כאילו שעכשיו הוא מוכר לו שיקח את זה, אבל לא שבאמת זה, הוא לוקח את זה מדין המחירה, אלא שעכשיו הוא נחשב כמו שהוא מוכר לו לקחת את אותם דברים שלא בא לעולם. צריך לפעול לפי זה של דעת הועיל כאן המחירה, וכמו שכתב הרבש בתשובה. ולפי זה הוא מסיים, צריך לומר שהשבועה הזאת הוא משום מעלת הכבוד, ונכלל בזה קדושת הקרבה, שזה בכלל לא נמכר בקניין דמים, כי בשבועה שלא ירר לעולם. כלומר, הוא מדבר מילא, דיברתי על, על הקניינים, על הזכויות הממוניות, אבל מה זה קדוש, אבל לגבי הקרבה, אז אומר, הקדושת ההקרבה, זה בכלל לא שייך בכלל, גם אם יש קרבה, אדם כהן לא יכול למכור את זכות העבודה למישהו אחר. את זכות העבודה שעבודה בבחורות, האם בבחור שיכול לעבוד בבית בקרובות או יכול למכור את זה, זה לא דבר מכריר. זה איזשהו דבר שהוא בסגולה, אז בכלל מה שייך בכלל כזה דבר? צריך לומר שבכלל בזה הוא לבכלל יעקב לא קנה. כי אם בשבועה שלא יערר לעולם. טוב, אבל זה שאלה בכלל, האם בכלל יעקב זכה בזה? אם אתה אומר כאן בכלל ששבועה זה בכלל לא שייך למכור אותו, אז מה? הרי יעקב לא, הוא מכר את ה... יעקב נהיה עכשיו בחור? או שיעקב קנה את הזכות של העבודה בקורבנות? כנראה שאם אתה, יעקב לכאורה, אם יעקב הוא לא בחור, אז הוא יכול לקנות את ה... הוא יכול עכשיו על ידי הקנייה הזאת לקנות בחורה. בחורה זה מציאות, זה לא דבר שאפשר למכור אותו. אתה יכול לקנות אולי את הנפקמין, כמו את הפשניים, אתה יכול לקנות את הזכות ממונית. אבל אתה יכול, אבל השאלה באמת, האם זכות עבודה בבית המקדש, אם זה דבר שבכלל שייך במחירה בכלל, אפילו לפני מתן תורה, אפשר למכור את זה? על פנה, לכאורה אי אפשר למכור את זה. טוב, אז הוא אומר שאולי השבועה הייתה בשביל זה. מעלת הכבוד, קדושת הקרבה, כלומר שהשבועה היא באמת לא, כל השבועה היא לא בשביל הקניינים, אלא בשביל שהוא לא יוכל לחזור בו, או בשביל הדברים שלא ניתנים למחירה בעצם, שסב אומר, אני מוותר על זה, אבל השאלה היא באמת אם יעקב זכה בזה.
שהוא לא יכול לחזור בו ממה?
שהוא לא יכול לחזור בו מזה שהוא נתן ליעקב את הזכות של הכבוד שהוא יהיה המנהיג הבכור עם הבכור מקבל הנהגה ולגבי העבודה בקורבנות שזהו נשבע שהוא לא יחזור בו מהעובדה שהוא ויתר על זה ועכשיו הוא לא יגיע למצב שהוא ירצה את זה מחדש אבל איך יעקב זוכה בזה זה באמת שאלה עדיין אם זה בכלל דבר בר אחי לזכות בזה
למכור
לו
בחזרה
להניח
כזה דבר?
למכור? לא, זה לך לא שייך בכלל במחירה, הוא אומר. זה שייך רק בכלל באיזשהו... לא ברור בכלל מה זה שייך פה. הנציב רוצה להגיד שאולי זה כן נכלל בשבועה. שבגלל שהיא לא נמכרת בדמים, כי אם בשבועה, אבל מה השבועה מועילה? לא להעביר את הדבר ממנו אליו, אלא השבועה מועילה שהוא לא יערער. היינו שלא יגיד, אני חוזר בי ואני רוצה את זה מחדש. אבל איך יעקב זוכה בזה, הוא לא עונה בעצם. האור החיים פה, גם מדבר על זה, אבל הוא כנראה מבין שזה גם דברים המוניים. הוא אומר, טעם שהוא צריך לשבועה, קודם כל בהתחלה הוא אומר על המחירה, מה זה מחירה כיום? טוב, אז האור החיים מחלק את זה לשני חלקים, לדברים הממוניים שלא בא לעולם, ואחרי זה לדברים שהם, אין בהם ממש, יש דבר שלא בא לעולם, ויש דבר שאין בו ממש. על הדבר שלא בא לעולם, הוא מסביר שיעקב אמר מחירה כיום, שהוא תולה את זה, זה סוגיה בגמרא, שאם עשיו עושה את זה בשביל, כדי חייב, זה איזשהו תקנת חכמים, שאם אדם צריך, בשביל, שאם הוא לא יקבל משהו, אז הוא לא יהיה לו כדי חיים, הוא בחשש מוות, אז במקרה כזה, אז כן מועילה קנייה של דבר שלא בא לעולם. ככה מדבר פה על סוגיית צייד, שמוכר מה שהלב עם צודתי. בזה הוא מדבר על מכרה כיום. אבל אחרי זה הוא מדבר, מה זה השבועה? טעם שהוא צריך לשבוע, לפי שיש בבחורה פרטים שהם דברים שאין בהם ממש, כמו הכבוד והמעלה, שעליהם הקפיד יעקב לעבודת בית אלוקינו, שהיא בבחורות, וכפי תורתנו הקדושה, אין אדם מקנה לא במחר ולא במתנה, דבר שאין בו ממש. לזה נתחכם לזכות על ידי שבועה. וכן הוא הסכמת פוסקים, כי השבועה חלה בין על דבר שיש בו ממש, אבל בין על דבר שאין בו ממש. כן, אז הוא אומר, השבועה מועילה בדבר שאין בו ממש, אבל עדיין, שוב פעם, עדיין השאלה, השבועה לא מעבירה את הדבר ממנו אליו.
שהוא אסור חייב להעביר.
אלא היא חלה על דבר שאין בו ממש. אבל היא רק אומרת שהוא נשבע שהוא מבטר על זה. אבל לא שהוא, השבועה לא מועילה להעביר דבר ממנו מאחד לשני. יש שבועה מועילה על דבר שאין בו ממש, הכוונה שאם אדם נשבע על דבר שאין בו ממש, השבועה חלה עליו. כלומר, אם אני נשבע על דבר שאין בו ממש שאני לא אעשה אותו, אז זה מחייב אותי לא לעשות אותו, כיוון השבועה היא דבר, כיוון שהיא חלה על הגברה, אז היא חלה גם על דבר שאין בו ממש. אבל דבר, קניין שהוא צריך לחול על חפץ מסוים, הוא זקוק שהוא יהיה דבר שיש בו ממש. טוב, אחרי זה הוא מביא את הריבש גם כן. טוב, יש פה אחרי זה את הסוגיה של של הברכות. טוב, זו סוגיה ארוכה. אולי נגיד רק משהו קצר בעניין הזה. כן, האם יעקב, כשהוא קנה את הברכות, שהוא רימה כביכול את אביו, ולקח את הברכות, האם הוא רימה פה? זה לא בסדר מה שיעקב עשה כביכול? יש פה צד של רמאות, או שזה בסדר גמור?
אולי זה מקח טעות אפילו.
אולי זה מקח טעות? אבל ממה נפשך? מה זה מקח טעות? הכוונה זה ברכה בטעות, כמו שיש לי מקח טעות שהוא לא חל.
לגניבת הברכה.
האם נגיד שהברכה שהייתה בטעות, שיעקב חשב, יצחק חשב שהוא מברך את עשיו והוא מברך את יעקב, אז מה הבעיה? לכאורה זה ברכה בטעות, כמו שמקח טעות. אם אדם עושה מקח ומתברר שזה טעות, זה לא חל, אז כמו שגם בברכה בטעות אולי זה לא חל. יש אומנם סוגיה לסוגיה לגבי הקדש בטעות. אם אדם מקדיש בטעות, האם הקדש בטעות כן חל או לא חל? אז אולי יש עליי איך זה מוגדר. זה מוגדר כהקדש או כברכה. אבל פה חז"ל אומרים שאין ספק שהברכה חלה. ברור שהברכה שיעקב יצחק ברך את יעקב, גם אם הוא טעה, הברכה חלה. למה היא חלה? כלומר, יצחק בוודאי, יותר זה מפורש כאן במדרש, אבל זה בעיקר בזוהר, שיצחק חש תוך כדי הברכה שלו, שהברכה חלה. המדרש שואל גם כן, אבל בכל אופן כתוב שכשיצחק אמר לעשיו גם ברוך יהיה, איך הוא אסמך מה הוא אמר גם ברוך יהיה? כן, אז הוא אומר שיצחק חש, ודאי שיצחק רוצה לברך, והוא יודע ודאי שכשהוא מברך אז השכינה נמצאת איתו. הוא לא מברך סתם, זה לא איזושהי ברכה של יצחק, של צדיק שמברך. יצחק ודאי מבין שכאשר הוא מברך עכשיו, אז הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והברכה חלה על אותו אחד שהוא מדבר עליו. לכן יצחק מבין שהמעמד הזה של הברכה הוא מעמד היסטורי. שעכשיו כשהוא מברך את אותו אחד שעומד לפניו, הברכה תחול כיוון שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. זה לא רק שיצחק מברך, אלא הקדוש ברוך הוא נמצא פה. לכן יצחק שאומר לו גם ברוך יהיה, כן, הרמב"ן שואל, איך יצחק אומר לעשיו גם ברוך יהיה? לכאורה, עשיו היה אמור לכעוס עליו. הוא רימה אותי, הוא רימה אותי, רימה אותך, ואתה עכשיו אומר גם ברוך יהיה, כלומר, כאילו אתה מסכים, במקום לכעוס עליו אתה אומר גם ברוך יהיה? איך זה? כן, אז הוא כותב פה הרמב"ן, אבל זה זוהר בעצם, הזוהר כותב ש... הנכון בעיני שהוא לשון הבא יאמר, מאיפה הצעת היה שיכול לרמוד וגם שיהיה ברוך על כל פעמים? כי ידעתי כי ברוך הוא. או וגם ברוך יהיה, או גם ברוך יהיה על כורחי, שאפשר לי להעביר הברכה ממנו. כי מאז שברך אותו ידע ברוח הקודש שחלה ברכתו עליו. וזה גם טעם החרדה הגדולה של חרד, כי ידע שאיבד בנו אהוב לו ברכתו לעולם. כלומר, יעקב ודאי ידע שהשכינה הייתה פה, והברכה חלה עליו. לכן יעקב ידע שהברכה חלה, ולכן אין כאן דין מקח טעות. אולי באמת גם כן מפני שברכה זה לא כמו קניין. קניין זה תלוי בדעת הקונה והמקנה. אז זה תלוי גמירות דעת. אבל ברכה זה איזשהו כוח אלוקי שחל על המברך. ולכן יעקב יצחק ידע שכשהוא מברך מישהו, זה חל. זה לפעמים שיקול, לפעמים טוב, לפעמים לסחוב ברכה מצדיק. כיוון שאם אדם סוחט ברכה מצדיק, אז הברכה, אם עכשיו זה שעת רצון, אז הברכה חלה. אז אתה תופס. אם זה שעת רצון, זה סגולה. כן, אבל יצחק ידע את זה, אבל איך, מה, האם יעקב עשה פה משהו לא כל כך בסדר? אז אולי זה לא לגמרי בסדר. פה יש פה מדרש כזה, שאומר ש... הוא שואל על רבקה. מצדיק רשע, זו שאלה בכלל, האם יצחק ידע שעשיו הוא לא כל כך צדיק או לא ידע? האם הוא ידע שעשיו הוא רשע ויעקב הוא צדיק? זה שיעקב הוא צדיק הוא ודאי ידע. האם הוא גם ידע שעשיו הוא רשע? והוא ידע שעשיו הוא רשע, אז האם הוא אף על פי כן רצה לברך אותו? או שהוא לא ידע? אז זה דיון. יש הרבה מדרשים שאומרים שיצחק לא ידע. סביר שהוא ידע שעשיו הוא לא צדיק כמו יעקב, אבל סביר שאולי הוא לא ידע שהוא רשע. פה גם הרמב"ן כותב, לכאורה כשרבקה הרי קיבלה נבואה ששני גויים בבטנך, ולאום אלום יאמץ, כשזה עולה זה נופל. אמרו לה שיש אחד צדיק גמור ואחד רשע גמור, והם לא יכולים להסתדר ביחד. אז היא לא אמרה שום דבר ליעקב, ליצחק? אם יצחק היה יודע את הנבואה ש... את מה שנאמר לרבקה, האם בכל אופן הוא היה אוהב את עשיו? האם הוא היה מברך אותו? כמו שאמרנו, 123 שנה? אז הרמב"ן אומר שכנראה שרבקה לא גילתה ליצחק את מה שהנבואה שהיה לה. ככה הרמב"ן מעריך, הוא כותב ש... טוב, אולי אבל להגיד רק נקודה הזה. נראה שלא יגיד הרבקה מעולם הנבואה שאמר השם לה. כי איך היא יצחק עוברת פי השם והיא לא תצלח. מתחילה לא יגיד על דרך מוסר וצניות. כי הלכה לדרוש את השם בלי רשות יצחק. או שאמרה, אני לא צריכה להגיד לו, הרי הוא גדול מן המגיד לי. יצחק הוא נביא יותר גדול מאשר מי שהיא הלכה לשאול אותו. בסדר, אז זה היה בהתחלה. ואתה, למה עכשיו היא לא רצתה, כשהיא רואה שיצחק רוצה לברך את עשיו, למה היא לא גילתה לו עכשיו? שזה, מי יודע מה יהיה? אם הוא יברך את עשיו ויעקב, מה כלול בברכה של יצחק? אבל יביאו לאחיך וישתחוו לך בני אמך. יצחק רצה לברך את עשיו, שיעקב ישתחווה לו, יעקב יהיה עבד אליו. זה הנורא והיום. זה מה שהיה. אז למה עכשיו היא לא אמרה לו? ואתה לא רצתה לומר לו. כך הוגד למי את השם. כי אמרה, באהבתו אותו, את עשיו, לא יברך את יעקב. הוא לא יברך את יעקב, והניח הכל בידי שמיים. ידע שיצחק כנראה לא יברך. הוא לא יברך את עשיו, אבל הוא לא יברך גם את יעקב. כיוון שהוא אוהב את עשיו, אז הוא לא יברך את הכל, והוא יעשה את זה בידי שמיים. כמו מי שעשה את זה, זה אברהם. חזל אומרים שאברהם לא ברך את יצחק. למה? כיוון שאברהם ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת מיצחק עשיו, ואסור לברך רשע. אז אברהם לא ברך את יצחק. שמה אם הוא ברך את יצחק, יהיה קרוב בזה גם ברכה לעשיו. ואסור לברך רשע. לכן בפרשה של השבוע, ויברך השם את יצחק, אז השם, אברהם לא ברך את יצחק, אבל הקדוש ברוך הוא ברך את יצחק, וכשהשם מברך את יצחק, הוא ודאי מברך אותו על דעת שהברכה תחול על יעקב ולא על עשיו. אבל לאברהם חשש. אז אומר לנו, מה לעשות דבר פה? יצחק אמר, אם יצחק, רבקה חששה, שאם הוא יברך את, אם הוא, היא תגיד לו, הוא לא יברך את יעקב. והיא רצתה לא רק שהוא לא יברך את יעקב, שלא יברך את עשיו, היא רצתה שהוא יברך את יעקב. ואתה, בסיבה זאת, שהוא יודע שהוא יברך את עשיו, יתברך יעקב מפי בלב שלם ונפש חפצה. או אפשרות שנייה, הם סיבות מאת השם. כדי שתברך יעקב, וגם עשיו בברכת החרב, ולא לבדו נתקנו עלילות. זה יש מדרש שאומר, שכל הסיפור הזה, של אהבת יצחק את עשיו, ושיצחק רוצה לברך את עשיו, ושיעקב יתברך, קהו עיניו של יצחק, ושיעקב יתברך, כל זה גלגולי עלילות של הקדוש ברוך הוא, שוודאי שראוי שיעקב יתברך, אבל יעקב ראוי שיתברך בצורה כזאת גם. היינו ראוי שיעקב יתברך בצורה כזאת, שיצחק יחשוב שהוא מברך את עשיו, והוא מברך את יעקב, כך צריך היה. למה? אז יש הרבה הסברים, יש עוד, לא יודע, אני כבר לא אספיק, יש הסבר נפלא, אולי תקראו את זה בשבת, במדבר שור, בדרוש על פרשת תולדות, שזה הסבר נפלא על הפרשה. אבל פה כתוב גם כן מה ששאלנו, האם יעקב רימה אותו? אז פה זה כתוב על רבקה. כלומר, אפשר להגיד פה אולי שאם יצחק, אם עשיו, הוא רימה את יעקב, הוא רימה את יצחק, ומכוח זה יצחק אהב אותו, מכוח זה גם עשיו יצחק רצה לברך אותו, אז בעצם יעקב, עשיו הוא רמאי. לא, עשיו הוא רמאי. עשיו רימה את עשיו הוא הרמאי. עשיו הוא זה שגלגל את הרמאות הראשונה, שרימה את יצחק וגרם לו לאהוב אותו ורצה שהוא יברך אותו. אבל בעצם יש פה טעות בעצם העניין. אם יצחק היה יודע את זה, הוא לא היה מברך. אז בעצם עשיו הוא הרמאי. להפך, המקח טעות, זה לא הברכה שיעקב יצחק ברך, המקח טעות זה שיצחק לא יודע מי זה עשיו ורוצה לברך אותו, אז עשיו הוא הרמאי. לכן יש עניין לגנוב, לשקר את הרמאי, כדי להוציא את מה שכאילו הוא רוצה להשיג על ידי רמאות. יעקב בעצם מחזיר את הדבר לקדמותו, ליושר. נכון? פה כתוב את זה, במדרש כתוב את זה על רבקה, על הפסוק, מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת השם גם שניהם. אמר רבי שועה בן לוי, לא ממה שהייתה רבקה אוהבת את יעקב יותר מעשיו עשתה את הדבר הזה. כלומר, לא רק שרבקה רצתה שיעקב יתברך, היא עשתה את כל מה שהיא עשתה, שיעקב ילך ויקבל את הברכות, אלא אמרה, לא יהיה ויתה באהו סבא. כלומר, לא ראוי שהסבא יצחק יתאה בטעות כל כך קשה, על שם תועבת השם גם שניהם. כלומר, יש פה תועבת השם גם שניהם, איזה תועבת השם? א', הוא מצדיק רשע. זה כבר היה קיים מזה שהוא אהב אותו. כבר מזה שהוא אהב אותו, הוא כבר היה לו שלב ראשון שבעצם זה טעות, ולכן יצחק סבל מזה, שלפי חזל זה אחת הסיבות למה קראו עיניו. כי זקן יצחק שמצדיק רשע הוא כמו נוטל שוחד. אבל היא חששה שגם הוא יהיה בבחינת גם מרשיע צדיק. למה מרשיע צדיק? כיוון שאם הוא יגרום לכך בברכה שלו שיעקב יהיה עבד של עשיו, אז הוא מרשיע את הצדיק. לא רק שהוא נתן יותר כוח, הוא אהב את הרשע, הוא גם רוצה שהצדיק יהיה כפוף לפני הרשע. אז זה תועבת השם. היא לא רוצה שיחול על יצחק כזאת עבירה חמורה, שתועבת השם גם שניהם שיחול על יצחק תועבה. דווקא מתוך אהבתה ליצחק היא דאגה שלא ייווצר מצב שהוא יברך ברכה לא נכונה. כן, אבל אמרתי לכם שהזוהר מאוד מעריך בנקודה שכיוון שהזוהר, כמו שאמרתי, שהוא מחבר את הכל כבר לנחש ולאדם הראשון, לכן הזוהר אומר שכמו שנחש כל פעולתו הייתה רמאות, הסתה, הוא שיקר את חווה, הוא גרם שחווה תשקר את, 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 את אדם הראשון, הוא הסית אותה, הוא מסית, הוא שיקר, הוא רימה, ועל ידי זה הוא גרם לחטא הגדול, לכן יעקב התנהל עם עשיו ב, 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 ברמאות, ובהתמימות, ובשיקור, כאילו יש, אם יקש תתפתל, כך הוא דרוש את זה על זה, כלומר מי שהוא רמאי, אז ראוי להתנהג איתו ברמאות, כמו שזה טבעו, לא צריך ללכת איתו, להתנהג איתו כביכול בצדיקות וביושר. כמה ש... זה נכון, כמו שאמרתי מקודם, שעשיו עצמו רימה. כיוון שהוא רימה, אז אפשר לרמות אותו חזרה, להחזיר את הדבר לקדמותו. אז זו לוקח את הרמאות הזאת, לא רק לעשיו מצד עצמו, אלא עוד הרבה הרבה אחורה. אבל כאילו לכן שהזוהר נותן לגיטימציה על כל, על כל הנקודה הזאת. אף לפי ש... בזה אני גמור, אבל זה יש מדרש עמוק. וזה שהמהר"ל, גם זה מי שירצה להסתכל על זה בפרק י"ז, הוא מביא סיפור מופלא, שלא יודע אם קיים עד היום. אמר רב יהודה, אמר שמואל, עיר אחת יש במלכות הרביעית, אחת ל-70 שנה מביאים אדם שלם, ומרכיבים אותו על אדם חיגר, ומלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון, ומנחים על כפילו של רבי ישמעאל בראשו, ותלו אותו בצברו משקל דלת זוזי פיזה, ומחווים את השווקים בלילך ומחזים וקוראים לפניו. סך קירי פלסטר, אך ודמרנה זייפנה, דחמי חמי ודלא חמי לא יחמי, מה יעני לרמי ברמאותה ולזייפנה בזייפנותה. ומסיימים בו, אחי, וי לדן כך יקון דן. טוב, זה סיפור מופלא. המהר"ל מסביר את זה פה, על פי זה בכל אופן מסביר, ש... מלכות אדום, שהיא צאצאית של עשיו, הם יודעים שהם זכו למתנתו של אדם הראשון. הם מלבישים אותו בלבוש של אדם הראשון וכולי. ומה הם קוראים לפניו? האח של המרנה, של אבינו, עשיו, הוא זייף. מה היו לו הרמאות ברמאותו? ולזיה בזייפנותו? לא היו לו. למה לא היו לו? הנה, אנחנו רואים שכל השנים אנחנו שולטים. אנחנו השולטים בעולם. לכן הם שמים את זה על ראשו, והם שמים אדם שלם על אדם חיגר. האדם השלם כביכול זה הם, עשיו עשוי ושלם, והחיגר זה יעקב, שהוא פיסח. הם רוצים להגיד כאילו שאנחנו, לא אין הרמאות שלו. הראיה שאנחנו, הברכות שהוא כביכול קיבל, עדיין לא יצאו לפועל. מצד שני, בסוף מה הם אומרים? וי לדן כד יקום דן. הם יודעים... של העתיד, חזל אומרים בזוהר, מביא בזוהר, שיעקב דחה את כל היישום של הברכות לעתיד לבוא. יעקב מוכן לזה, הוא מוכן שכל הברכות שאבי ברך אותו לא יתקיימו עכשיו, אלא רק לעתיד. אבל הם יודעים את זה, לכן הם אומרים, וי לדן, וי לנו כאשר יקום יעקב. כאשר יקום יעקב, אנחנו יודעים שהכל ייפול. אבל עכשיו עדיין יש לנו כוח. הם כן מתבססים על הרמאות, אבל מצד האמת אנחנו יודעים, כמו שאנחנו יודעים, שוודאי שזה לא רמאות, וודאי שהשם הסכים לזה. הרב פה מאוד מסביר בעריכות למה, את מה שהזוהר כותב, למה זה היה צריך לעשות בצורה כזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא גלגל שיעקב יתברך בצורה כזאת שעשיו יצחק טועה ולא חושב ככה. כן, הרב מאוד מעריך שהנקודה הזאת של הכוח הרמאות בעולם הזה היא, צריך להינתן ליעקב בצורה, יעקב צריך להשתמש גם בכוח הזה לפעמים, אבל לא בצורה ברכה ישירה, אלא עיקר הכוח של יעקב זה קדושה, זה תמימות, אבל את הכוח של עשיו, כוח של עולם הזה, כוח של תקיפות, כוח של זה, הוא צריך לקבל, אבל לקבל את זה בלי דעת. אז הוא משתמש בזה בצורה כשצריך את זה, אבל לא שזה עיקר עניינו. כך שלכן מה שאמרת, זה בעצם דוד המלך. שהוא אומר, שמשתמש בכוח של עשיו, אבל לא בצורה שזה עיקר מהותו, עיקר מהותו זה יפה עיניים, זה איש תמים, אבל הוא משתמש בכוח של עשיו גם לעולם, לקדושה.